נמצאים תלמידי הישיבה יקרים, ואני מאוד מעריך בזה שביום כזה אתם קבעתם יום לימוד, יום עיון בענייני דיומה, שאתם לא הולכים לחפש אל תזרחי חפירות פה, זה בשביל אנשי מדע, אבל אנשי תורה שלומדים מדע אמונה של הרמב״ם, אז זה גישה אחרת להבין את עיצומו של יום. אבל חזרנו בסוף הסרט מגילה, וידבר משה את מודיע השם אל בני ישראל, כל מועד מועד, היה אומר את ההלכות הקשורות לאותו מועד ואת התכנים האמוניים שיש באותו מועד. אז גם כן ביום כזה שאנחנו מציינים הודיה לבורא עולם על מה שהתרחש בדור הקודם, ודאי שיש עניין להבין את גודל המשמעות של הדבר הזה. אנחנו נשתדל מבחינה הלכתית, והייתי אומר לחלק את זה לשלושה נושאים ראשיים. קודם כל לדבר על עצם החיוב של הודעה, מה מקורו ומה תוקפו. אחרי זה ב', מהם התנאים הנדרשים כדי שזה יקבע ליום הודעה. ואחרי זה גם לדבר, המציאות שאנחנו חיים בדורנו, האם נשמעו בה התנאים שנדרשים לפי גדרי הלכה. אם כן תראו רבותיי. הרי אתם יודעים שברכות הנהנים, זה החכמים תקנו. אמנם הסמיכו את זה, מה שכתוב בפרשת השבוע, קודש הילולים. וזה גם ספרה, אבל זה לא ספרה אלינטה עד כך, הרי שזה יחייף מדורייתא. הרי תראו, אתם לומדים בגמרא, דבר שזה ספרה חזקה, יש לזה תוקף מהתורה וזה מדרבנן. איפה אתם זוכרים בגמרא, שהגמרא אומרת, ספרה היא למה נקרא? כתובות למדתם? מיגו. כן, במקמה, מוציא מחברו לאף הראיה, אחד למד את זה מפסוק, מי בא דברים ניגש עליהם. אז אומר לו חכם אחר, ספרה, אבל שמה זה לא יהיה ספרה מדרבונו, זה ספרה אלינטה, או חזקה. יש לפעמים, אלא מה, גם בחזקות יש דרגות, למדתם בבבצר דף ה', תוספות המשנה, יש דרגות בחזקה. אם אומרים מיגו נגד חזקה, או אם אדם טוען שהוא פרע תוך הזמן, אנחנו פוסקים שהחזקה שאין אדם פורע תוך הזמן היא כל כך אלימה, שאפילו יתומים קטנים גובים מהם ללא שבועה, אפילו עד כך. אלא מה, לא, כל החזקה היא אלימתה כזאת. הספרה הזאת של להודות, הרי אנחנו פוסקים, והגמרא אומר, ספרה היא שאדם לא ינה, אבל זה לא ספרה חזקה עד כך שזה מהתורה. מה שאינגן, המוצאים לחברו, או הפה שאוסר, או הפה שהתיר, היא ספרה כל כך אלימתה שיש איזה תוקף כמו תורה. עכשיו, הגמרא אומרת, במסכת מגילה, שהגמרא דנה שמה, בדף י' ד', על הנושא הזה של המגילה, ממחת נביאים, שבע נביאות עמדו לישראל ולא הוסיפו, אלא מקרא מגילה. והגמרא אומרת, הם דרשו קל וחומר, ומה מעבדות לחירות אמרין הנשירה, ממיטה לחיים לא קושקין. עכשיו, רש"י מפרש על איזו שירה הגמרא מדברת? מדברת שירת הים, שאמרו. עכשיו, כשפרעה רדף אחרי בני ישראל, רבותיי, האם זה היה שאלה קיומית, על עצם קיומה של האומה, או שהוא רצה רק להחזיר לעבדות? כי רש"י אומר, הגמרא אומרת, מעבדות לחירות, כנראה ש... לפי פשוטו, לפי פשטות והמקשן, הוא רצה להחזיר לעבדות. הרי מה הם אמרו הראשיים האלה? מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל מעובדנו? אם כי הרי כשאמרו יפר דוב עסיק תורישי מויודי, האונקוס מתרגם, תשעי צינון, הוא יהיה בהשמדה. אבל רש"י על דרך הפשט, מה זה תורישי מויודי? מלשון רש. הרי לקחו לנו את השלל, לקחו לנו את הביזה. כנראה שהגמרא יוצאת מתוך נקודה שהם לא היו בקיום, בסכנת קיום, עבדות וניצול, והם עברו שירה. ממיטה לחיים לא קושקין לכם. בזמן מרדכי ואסתר, שהייתה סכנה על עצם קיומה של האומה, ואז כל היהודים היו תחת שלטון הזה. הרי חז"ל דרשו מסכת פסחים, בשירת דבורה כתוב, צדקת פזרונו בישראל. הקדוש ברוך הוא עושה צדקה שהוא פיזר את עם ישראל בין כל העמים. אפילו אם יש גזירה במדינה אחת, במדינה אחרת הם ניצולים. אבל בזמן מרדכי ואסתר, כל היהודים היו תחת שלטון הזה. גם סקולסקים צריכים להודות. הגמרא שואלת, אם כן, נאמר הלל. נאמר, המקשן יצא מתוך נקודת מוצא, הרי יש לנו בסוף מסכת פסחים, ק' ז', שהנביאים שבן ישראל, הם חיברו את פרקי, לא ניכנס כרגע ספר, תראי מי, לא חשוב, כל שיטה כדאית לה, חיברו את זה אנשים גדולים, נביאים, ברוח הקודש, אמרו פרקי, שתקנו את זה, שעל כל צרה שלא תבוא לציבור, לכשאני גלי ממנה, אומרים את פרקי ההלל. אז מילא לומדים שיש חיוב לומר הלל. אז הגמרא שואלת, למה בפורים לא אומרים הלל? יש שלושה תירוצים. או שנס שבחוץ לארץ לא אומרים הלל, הרב נחמן אומר, מכיוון שקריאתה זו עלילה. ורוב אומר שזה עדיין לא הייתה גולה שלמה. הקטי עבדי אחשוורוש, הלו עבדי השם, זה מי שאין עליו אדון אלא הקדוש ברוך הוא. כן. ובאמת המאירי בחידושיו במסכת מגילה אומר שאם יש ציבור ואין להם מגילה, יאמרו הלל. הוא מביא את זה, למה איזה אני לא ראיתי במישהו מגדולי הפוסקים שיביא את זה לעשות כך, למה איזה לא נוגעים, אבל יש דעה כזאת. עכשיו, מה נקרא? להסביר את הגמרא הזאת, מה זאת אומרת קריאת עשהו הלילה? הרי הנס שהיה בזמן מרדכי, זה נס נגלה או שזה נס נסתר? מה אתם חושבים? זה לא היה כמו קריאת ים סוף, או כמו אבני אל גביש. זה היה, הניסיות הייתה מי שמתבונן רואה שזה נס. העיתוי של הדברים, שבאותו לילה שנדע שנת המלך, היו יכולים להביא לו שם הספר ההיסטוריה ולקרוא איך נוסדה מלכות פרס לפני 200 שנה. הם הביאו וקראו לו באותו לילה מה שקרה שם עם אלה שגילו את הקשר שרוצים לפגוע במלך, ודווקא אז בא המן הרשע לבקש רשות לתלות את מרדכי. העיתוי של הדברים זה הנס. זאת אומרת, מי שמתבונן בזה. הרי אתם זוכרים שהגמרא ביומא אומרת, למנצח הילד השחר מזמור לדוד. קיילי, קיילי, למה זבתני? חז"ל ייחסו את המזמור הזה לאסתר כשנכנסה לאחשוורוש. והגמרא שואלת, למה המשילו את אסתר לילד השחר? זה כמו סוף הלילה. מה הילד השחר סוף הלילה? אף אסתר סוף הניסים. שואלת הגמרא, והאיכה חנוכה, עונה הגמרא, ניתן להיכתב. כלומר, הנס האחרון שזכה להיכתב ולהיחקק בתוך כתבי הקודש, זה נס של פורים. והיו עוד ניסים, גם בזמן חנוכה היו עוד ניסים. במשך הדורות ודאי שהיו ניסים פה ושם. מה הרעיון שיש בזה? הרי מה שנכתב לנו בספרי הקודש, בספרי הנבואה, מי שלמד מסכת מגילה יודע שנבואה שהוצלחה לדורות, נכתבה. שאר הדברים לא נכתבו. זאת אומרת, מה שנכתב, זה לצורך שאנחנו נלמד מזה. יש כאלה חוגים שהם מתוך אידיאולוגיה לא לומדים תנ"ך, ולכן הם לא רואים את המציאות שהם חיים בתוכם. הייתה שואה והיה תקומת המדינה, זה דברים שעברו על יד האוזן ועל יד העיניים. לא לומדים לפקוח את העיניים, אז זה לא תמה שלא רואים. מתוך אידיאולוגיה, אני מבין, אחת לא הספיק לי משהו אחר. אבל לעשות מזה, אתם מבינים? טוב, אני לא רוצה להחליף את הדיבור. מה שנכתב כדי לפקוח את העיניים, הרי במגילת אסתר, מי שמתבונן, בדרך הטבע הוא לא רואה שם איזשהו חריג ממה שיש. הניסיות הייתה בזה שאדם רואה את עיתוים, שיזורם של הדברים. אז אם נכתב לנו הדבר הזה, ושאר ספרי הנבואה, זה מספיק כדי לתת לנו את ההסתכלות הנכונה על האירועים שאנחנו חיים בתוך. אמרו, זה מה שהגמרא אומרת, ניתן להיכתב, ויותר, ואומרת, יש, אבל זה לא צריכים לחקוק את זה, כי מה שנכתב, זה נכתב, זה דיינו. עכשיו, יש לנו, אני, במקורות ראיתם שיש לנו מחלוקת בין גדולי האחרונים, האם, הרי בדרך כלל כולם יודעים שקל וחומר, מה שנלמד בקל וחומר, זה מהתורה, אומרת, אין עונשים על זה, אין עונשים מן הדין, אבל זה ברור שלימוד שנלמד מקל וחומר, התוקף שלו זה מהתורה. אז החתם סופר רוצה לומר, שהלימוד הזה, מה שאנחנו לומדים פה, אם מעבדות לחירות המנין משלה, ממיתה לחיים, לא כל שכן, זה לימוד מן התורה. נמצא שהודיה על דבר שקרה הצלת כלל ישראל, עוד מעט נדבר כלל ישראל או עיר שלמה, זה חיוב מן התורה, גם לדורות. אלא מה? החתם סופר בעצמו אומר שעצם חיוב ההודעה זה מהתורה, באיזה אופן להביע את צורת ההודעה זה מדרבנן. בחנוכה קבעו את זה על ידי הדלקת נירות ועל ידי אמירת הלל, ופורים קבעו את זה על ידי קריאת מגילה ועל ידי סעודת פורים. אני ראיתי פעם הסבר בנציף על ההגדה, הרי בהלל רגיל יש לנו כלל שלא מפסיקים, ובליל חג אנחנו אומרים את הלל ובאמצע אוכלים סעודה, שני פרקי הלילים קודם, ולאחר מכן ממשיכים, והלל באמצע לא נפסיק פה עם אכילה ושתייה. אומר הנציב, אנחנו מדגישים שעצם האכילה זה הודעה, זה מזכיר לנו את המצה, וגם אם אדם אוכל כל דברים האלה. זהו מלטם של ישראל, שגם התעסקות בדבר חומרי, מלבישים על זה, ומחדרים לתוך את הערך המצוותי, אז זה, האכילה נחשבת להודעה. אתם שומעים? זה וורד של הנציב, על להסביר למה מפסיקים באמצע עליהם. בכל אופן, החתם סופר רוצה לומר שחיוב הודעה זה מהתורה. הנציף בשילדות חו"ף, הוא מדייק מרב אחי גאון, שהוא אומר, דמחייבים להודוי בעידנה דיתרחש לו ניסה. כלומר, באותה שנה, באותו זמן שהתחולל הנס, אז יש חיוב הודעה, וזה אנחנו יודעים משירת הים. אבל לדורות, זה מדרבנן. כן, אז חתם סופר מזה, והוא מקשה כמה וכמה קושיות הנציף על שיטת החתם סופר. אחת הקושיות הוא ככה, אתם למדתם פעם מסכת ראש השנה? לא. אבל אולי משניות אולי למדתם, כן, אבל מי שלמד בתלמוד תורה, לפחות את המשניות הוא למד. שם בפרק שני מוזכר, שעל שישה חודשים היו השלוחים יוצאים לגולה, להודיע מתי בית דין, אז עוד לא היה הסמרטוט הזה בכיס שאפשר היום לדעת את מכון החדשות. זה למה יישא אותה גברת בשביל יודע אותה שטות, בלבוש אחר. איזה חדשות, דברי הבר ושטויות. אבל אז עוד לא היה, אז איך היו צריכים להודיע? עשו מסעות. אחרי זה באו הקוטים. קוטים זה היה... טוב. הם הכשירו את ישראל, אז הם צריכים... היו שלוחים שלוחים עם סוס וגן, איך שהלכו, כן. גן, עד מקום שהגיעו. אז כתוב שם על... כדי, זאת אומרת, אז עיקר היהודים שישבו בחוץ לארץ היו בטהרן, בעיראק, באיראן, ואז מנהטן הייתה שבויה בידי האינדיאנים, אלו שהולכים עם קפלוץ' עם נוצה כזאת. אני דרך אגב, אני אומר, אני בעד זכות השיבה. אז באו אנשים מאנגליה, השתלטו על יבשת אמריקה, גירשו את האינדיאנים, מנהטן שייתך להם. אם שואלים אותי אם אני בזכות השיבה, ודאי שאני זוכר, צריכים להחזיר את זה לאלה עם הנוצות בראש. זה שייך להם. אינדיאן, אז היו מודיעים את זה. אז הגמרא שואלת שם, בקיצור, שם מביאה הגמרא עם את הדין הזה שהייתה מגילת תנית. מה זה מגילת תנית? בתקופת בית שני, התורה שבעל פה עדיין לא ניתנה להיכתב, רבי, הוא חיבר את המשנה, הולכה מכן רבין עברה שחיברו את התלמוד, כסיבתיים שלה, אחרי שחיבור תלמוד ירושלמי. אז בוטם, בדיני חנוכה למשמה, הם כתובים שם. זה אחד התירוצים, לפי הניגלה, למה חנוכה לא זכתה למסכת כמו פורים? אז אחת התירוצים הדרך הפשעת, שהלכות חנוכה אין כתובים כבר בתנית. באמת מי שמתבונן רואה שזה מופיע. היום יש חוברת כזאת שנקרא מגילת תנית. לא מדפיסים את זה בתוך השעס, אבל בפני עצמה יש. יש גם פירושים על זה, יש. שם הוזכרו ימים שעם ישראל ניצח את הגוי מבחוץ, והייתה להם מלחמה גם בפנים. אז היו כאלה שקוראים להם צדוקים קראים. הם האמינו רק בתורה שבכתב. היום יש אבולוציה, הם הרחיבו את זה גם על תורה שבפה. זאת אומרת, מה העיקר זה רק לקרוא אידיוט אחרונות או דברי הבל מהסמרטוטים האלה, מה שמשדרים היום. אני קורא את זה סמרטוט. זו עבודה זרה בתוך הכיס, ונכנסים איתה אפילו לשירותים. וזה מוקף מחיצות, מחיצה, הקף אגב והקף, שני דברי הבל האלה. טוב, זה המציאות של היום. העובדים התאילנדים, להם הפסל, ואתם הדבקים בשמיים כולכם היום. הם נכנסים אותו משתירו לשירותים. אצלנו כתוב שדבר שבקדושה, להקפיד שלא ניכנס שם, רק צריכים פעמיים, יש כמה, כמה כללים בפתו. עכשיו כתוב שם, בטלה מגילת תנית, עם חורבן הבית, כי אם מדמים את זה לאותם עצומות שמוזכרים בנביא, שבזמן שיש ששון ושמחה, בזמן שיש שלום, זה נקרא ששון ושמחה. אין שלום, יש גזירה לישראל, אז זה יום צום. וחיוב לצום, בזמן שיש גזירה, איום על עם ישראל, אומר הרמב״ן שזה חיוב מדברי קבלה. יש לזה יותר תוקף מאשר דברי דרבנן. המציאות שאנחנו חיים היום, רבותיי, וצמים בארבע צומות, אתם חושבים שאנחנו נמצאים במצב של שלום, או במצב של שמד, של איום על קיומנו. מה אתם חושבים? אני לא שומע.
יש איום.
יש איום. ברוך השם שאין פה אף בן אדם שהוא מסומן עם אופים של שלום. הוא יודע שאנחנו מאוימים, אלא הרשעים נשמעים, הקדוש מתיר להם אימה ופחד, שהם לא, כל יום הם מתנכלים, כי הם לא מנסים. אבל פה יש ברוך השם אנשים בריאים, אין פה אף בן אדם שהוא מסומם, אני קורא את זה, עם סם שקוראים לו שלום. זאת אומרת שכל מי שמדבר היום על שלום, זה רחמנות על האדם הזה שהוא מסכן, תפקח לעיניים שלו, יראה איפה הוא חי. כן, היום לעצום את ארבע עצמות הללו, זה מדברי קבלה, שזה יש אומרים שזה כמו דין תורה, יש פוסקים כאלה. אם כן, אז שואל הנציף על החתם סופר, אם זה מהתורה כמו חומר, אז איך הייתה הווה מינה לבטל? זה מכוח כמו שעזות, הוא דוחה ואומר שבזמן שמתרחש הנס, זה באמת יש חיוב מהתורה, לאחר מכן במשך הדורות זה רק מדרבנן. ככה שיטת הנציף. טוב, לא ניכנס כרגע איך לתרץ את החתם סופר, זה נעשה בפני עצמו, אבל נדע שיש שתי שיטות. קביעת יום הודעה לדורות, לפי החתם סופר זה מדורייתא. למשל, היו יכולים לקבוע בפורים, לאו דווקא לכל סולדיו לקרוא את המגילה. היו יכולים להגיד, שמים משהו על השולחן, ואנשים עושים ריקוד מסביב לשולחן. אם אנשים עושים ריקוד וזה ציבור, אז הדבר הזה הוא משמעותי. תאר לך שאתה עובר על יד בית של מישהו, אתה רואה שבן אדם מסתובב מסביב לשולחן ומוחק קו ורוקד. אז תקף נדלק לכם נורה שיש פה משהו חסר בורק. אבל אם עושים את זה 10 איש, זה משהו אחר. 10 איש, ריקוד של 10 איש, זה גילוי של שמחה. אבל אדם לבד, כל מושג של שמחה, לנשל ציפור. לא לבד, אדם לבד לא יכול להיות שמח, נכון? אותו דבר עושים. יכול לקבוע גם דבר כזה, אלא מהחכמים מצאו לנכון. אז עכשיו תראו. אם כי זה מה שנוגע לקביעת יום. בזמאית דמיטרח יש ניצה, זה הכבחון מהתורה. עכשיו יש קושה, אז מה זה שאסתר ביקשה בתו זין, מסך מגילה, כתפוני לדורות, מה היו צריכים לחפש איזשהו אסמכתא? הרי לפי הנסיף זה, שחו את הכבחון. גם על זה יש תירוץ, רבותיי. עכשיו הקושה היא שרצה שזה ייכתף. יכול להיות הודע, מי אומר שדווקא כתיבה. על זה צריכים לימוד מיוחד, אומר שהמרשה על המקום מאיר את הדבר הזה. שמותר לכתוב את זה לא על הכתב, כי מה שנכתב בכתבי הקודש, יש לזה ממד יותר גדול. באמת, זה מסבירים את זה גם גדולי המפרשים, גם הרטב"א בחידושיו. הרי מסכת מגילה למדתם, שמואל סובר שזה לא מטמא את הידיים, לא ניתנה להיכתב. אז יש משנה מפורשת, כתוב מי שקרא בעל פה לא יצא. כן? אוקיי, מגילה שכתובה בלועזית, אם כן יצא או לא, תבלבל, מה? הרצפה שואל את השאלה הזאת. הרצפה אומר, מה ששמואל אומר, ניתנה לכתף או לא ניתנה לכתף, לעניין שיהיה לזה קדושה, אבל לכתוב את זה כמו סתם, לא לקרוא את זה בלבלה, זה כן, ככה הוא מתארץ. ואין בזה קדושת ספרי תורה, שזה קדושה כמו שאר הדברים האלה, אבל שזה צהלות על הכתב, זה ככה הוא מתרץ על התווה בחידושה. טוב. בכל אופן, שם הגמרא דנה לחקק בספר, אבל עצם הקריאה זה ברור שידעו, וזה מדרבנן לדורות. עכשיו תראו, על איזה סוג, על איזה סוג הצלה אנחנו מברכים. רבינו יונה מביא בשם רבינו תם, זה רבי יעקב, זה רבינו תם, בסוף פרק שני, מסכת ברכות, שם הגמרא דנה, דף י' ד', האם מותר להפסיק בקריאת המגילה. הרי שם זה מובא למשנה, שאם אדם קורא קריאת שמע, מה מותר הוא להפסיק? בין הפרקים, נגיד, לשאול בשלום כל אדם, או להשיף למי שחיה בעירתו, מפני השלום, יש דרגות, בין הפרקים מותר. אז הגמרא שואלת, מה בחנוכה, מה במגילה? אז ענה הגמרא, ומה שקראת אמרה, שזה לא יותר חמור מה שקריאת שמע, שזה דאורייתא. אז שמה הוא מביא שהלל נתקן, על מה נתקן הלל? הלל נתקן, אומר רבינו תם, הצלה של כלל ישראל. שימו לב, יש להבחין בין אם הצלה לוקלית, נגיד, עיר אחת הייתה בסכנה קיומית, וניצלו עיר שלמה. אז אמירי באמת בסנהדרין אומר שגם יחיד אפילו, ואין צריך לומר עיר, אם ניצולו, יגידו הלל, אבל בלי ברכה. ברכה תקנו חז"ל רק בדברים ששייכים להצלת כלל ישראל. אם זה היה בזמן מרדכי ואסתר, לכן הייתה הווה אמינא של הגמרא להגיד הלל, יש תירוצים למה לא אומרים. אם תירוצו של רובי היא שהכת ילדי אחשוורוש, מה שאין כן בזמן החשמונאים, גם שם, הרי הרצפה גם שם אומר שזה היה אותה קושיה ואותו תירוץ, ושם אין שיעבוד של זר, שם השתחררו מעול מלכות יוון. עכשיו תראו, בזמן שבית שני, מבחינה כמותית, רוב העם, איפה הוא ישב אז? בארץ או שישבו בטהרן? מה אתם חושבים? בטהרן, או נראה שאתם, אתכם אי אפשר לסבן, אתם יודעים את האמת. היום יושבים הרוב מנהטן שם, עם האינדיאנים האלה, כן? שם הם, כן. שם. כן, אז ישבו שם. ורבינו תם מחשיב את זה כלל ישראל. רבותיי, אני חושב שאחת הסיבות שיש כאלה היום שלא מכירים, הם לא מודעים לקביעה הזאת שהציבור שישב בארץ, הם נקראים כלל ישראל. ואני רוצה לבסס את זה על פי מקורות בהלכתיים. תראו, קודם כל ניקח את הגמרא במסכת הוריות. אתם רואים, אני מניח שחומש אמרה שכולם לומדים, או שאמורים ללמוד. פרשת ויקרא עם אותה שאם בדין הגדול הורו בדבר שזדונו כרת ושגתו חטאת, ורוב הציבור עשה על פיהם, ואחרי זה הם הכירו שהם, נודע החטאת, שהם הכירו שהם הורו בטעות, מביאים פר הלן דובר. אומרת הגמרא, מי הוא הקהל שהתורה הצליחה שרוב הקהל עשו על פיהם? זה אלה שיושבים מדן ועד באר שבע, אלה שיושבים בטהרן, הם לא נחשים קהל. הם אישים פרטיים אינדיבידואליים, אין להם מושג של לאום. לאום זה דווקא אלה שנמצאים בארץ. אתם שומעים? זה לעניין פרלנדוש. אחרי זה, הרמב״ם בשני מקומות. הרמב״ם בספר המצוות קמ"ג. הוא מדבר שם על נושא של קידוש החודשים בזמננו. אז זה צריכים רבותיי שיעור בפני עצמו, איך הקודשים מתקדשים בזמננו. אבל בשביל זה צריכים סנהדרין, צריכים סמוכין. אין לנו היום. מי קבע שראש חודש ניסן היה בשבת, ובוחרתיים אנחנו קבענו שזה חג המצות, יש חיוב לכל מצה. התחלות, מי עושה את זה? זה תראו, שבת בראשית היא לא צריכה קביעה. מאז שנצטוו ישראל בסיני, הרי על שבת הם נצטוו עוד לפני מתן תורה, במראה כמה שבועות קודם, ובאותו יום שישי הראשון חל דין שבת, ואז לפי כדור הארץ, באופן אוטומטי, כל מקום ששמש שוקעת אחרי מכן, זה שבת, לא צריכים לקדש את זה. אם למדתם גמרא בבבת הקוף חוף א', מועדי שם צריכים קידוש בסדין, ואין שבת בראשית, תונה, זה במילא. ויש כאלה שסוברים שגם שביעית לא צריכה קידוש. זה לא כמו שנת היובל צריכה קידוש, הבית צריך מקודש. אם הוא לא אומר מקודש, השנה השביעית יהיה מותר לחרוש ולזרוע. שביעית דינה כמו שבת. הרי כתוב בפרשת בהר, ושבתה ארץ שבת לשם. אז אומר תורת כהנים, כדרך שאמר בשבת בראשית. כשאנחנו קוראים את המשפט הזה, חושבים שזה איזשהו רעיון רעיוני. המשך חוכמה אומר על המקום, שזה עניין הלכתי. כמו שבת בראשית, לא תונה קידוש בסדר, ככה גם שביעית, זה לא כמו יובל. שביעית באופן אוטומטי. אם מגיע שנה השביעית, נסרים בזריעה ובחרש. קראו. את זה הוא באמת פשט. מה שאין כן מועדי השם צריכים קידוש בסדין. אם לא יקדשו, אז איך היום יתקדש? אז הרמב״ם סובר, טוב, זה צריכים עריכות גדולה, אבל בקיצור נמרץ הוא סובר שהציבור שיושב בארץ, באופן סתמי, אפילו אם לא אומרים את זה בריש גלי, עצם הדבר הזה שכולם מזכירים שראש חודש ניסן יהיה בשבת, החלות היא היום. והרמב״ם כותב, לו יצויה שלא יהיו עשרה, אפילו עשרה יהודים בארץ, אז אם אנחנו נמצאים בספרד ואנחנו מכריזים שלוש חודש, אין חלות, רק סיבור בארץ. והוא אומר שם מפורשות, יש פה סוד גדול מסודי האמונה. הרמב״ם הרי כותב תרי"ג מצוות. לפי, אני לא זוכר שבאחת המצוות הוא יגיד שיש פה סוד גדול מסודי האמונה. יש מצוות האמנת האלוקות, יש מצוות עירת השם, אהבת השם, בסיסים בדיני אמונה. למה דווקא בזה הוא כותב שזה סוד גדול? כאשר רבותיי, פה זה נוגע להכיר מה זה כלל ישראל. ויש היום אלה, לא שותים מי כנרת בפסח, אבל להכיר מה זה כלל ישראל, זה דברים שהם לא לומדים. בתוך אידיאולוגיה לא לומדים. וכמובן שהם לא ידעו שכלל ישראל קיומו מותנה בממד היותו בארץ. לכן הוא כותב שזה סוד גדול. ובפירוש המשניות בבחורות, דומני פרק ד', שם כותב, גם כן חידוש השמיכה, שאם בארץ יהיו מינימום עדה, כמה זה עדה? עשרה יהודים שנמצאים בארץ, זה נחשב שהאומה קיימת. אם חלילה אין אפילו עשרה יהודים בארץ, ותוך די נשימה אומר, חלילה לאל מעשות זאת, כי הוא הבטיח שלא ימחה אותו תאומה, אז המספר, מה שאנחנו מודיעים שם בקורטובה או בתוליטולה, מתי זה ראש חודש? שום דבר אין לזה, אין לזה שום תוקף. כן, שם הרמב"ם אומר את היסוד הגדול, שקיומה של האומה מותנה במידת היות בניה לה. מינימום קהל, עדה זה עשרה. כמו שיש הבדל, יש עשרה. אם יש מאה, אלף, מיליון או עשרה מיליון. אינו דומה מרובים העושים את התורה, למועטים העושים את התורה. אם כן, נמצא שאלה שנמצאים בארץ, הם נקראים כלל ישראל. ולכן, ההצלה שהייתה מלחמת השחרור, שהציבור שיושב בארץ ניצל, כי הרשעים הרורים הללו, הם רצו למאוך את המדינה בטרם נולדה. למאוך, הם פלשו. והרי, והיישוב פה, מה היה לו? כמה סטנים, מה היה לו בכלל? ואז נמרם הממן. אז היציאות פחות משזה, אבל לפחות היה להם צבא סדיר, היה להם מה שהיה לרשעים האלה. סוריה היה, ומצרים היו. היישוב, מה היה לו? וזה היה הצלה קשה, אבל הייתה הצלה מידי הרשעים. ודאי הייתה פה הצלה ממיטה לחיים, אבל זה לא רק הצלה אלה שישבו פה, זה הצלה לעם ישראל. כי אלו שנמצאים בארץ, הם מהווים את קיומה של האומה. וזה לא כולם רוצים להודות. ותסתכלו את הביטוי הזה ברמב״ם בפרק, במצוות קוף נון ג' מצוות עשה. סוד גדול, הוא גלה שם סוד, צריכים להתברר, להבין את הרמב״ם, זה גם כן, אני מדבר על זה, זה לא לקרוא. לקרוא זה דברים אחרים קוראים. תורה רבותיי, כל דבר דורש השקעה, דורש ריכוז להבין מה שהרמב״ם כותב. זה רמב״ם, אני לעניות דעתי, למשל מורה נבוכים, אני חושב שכל הספרים הם עמוקים, אבל מורה נבוכים הוא עמוק ביותר. עמוק ביותר. אם כן נמצא, אנחנו יוצאים מתוך נקודת מוצא של הצלת עם ישראל שישב בארץ במהלך מלחמת השחרור, זה לא רק הוצאה, למה אני מדגיש? כי יש חוג מסוים של חסידים, הם לפחות מודים שהייתה הצלה, אבל הם לא מודים שהייתה הצלה לכלל ישראל. יש כאלה בלי שזה מעשה שטן, יש כאלה חוגים, אני לא רוצה לקרוא את שמם פה, שהם לא הולכים לכותל המערבי כי הוא שוחרר על ידי הציונים הכופרים. אתם שמעתם דבר כזה? לא שמעתם. אם לא שמעתם, זה לא חור בהשכלה. יש כאלה, הם חורים חסידים, ככה הם אומרים. אני לא יודע אם זה עד היום עכשיו, אולי כבר נפקחו עמהם, אולי הם חזרו בתשובה, אני לא יודע. אבל היו זמנים, אתה יודע שהיו זמנים שאמרו. ויש כאלה שהם לא עדי כך, הם אומרים לפחות מודים שהייתה הצלה. אבל שניצלו כלל ישראל, זה לא. ואנחנו אומרים שהצלה, מה שהייתה מלחמת ששת הימים, הייתה הצלה של כלל ישראל, עם ישראל ניצול, ברשומים, כי אלו יהודים שנמצאים בארץ. איך אומר הרמב"ן על הפסוק בשירת האזינו? אמרתי אף אהם אשביתה מאלה שזכרם. זאת אומרת שזה מה שאנחנו מבזרים בין האומות, אנחנו לא נחשבים לעם. הרמב"ן כותב את זה דרך הפשרה. נמצא שפה על ידי ההצלה הזאת שעם ישראל ניצל. ממילא זה עונה על ה... דרישה, מה שרבינו יעקב, מה שרבינו תם אומר, שרק נס שנעשה לכלל ישראל, עליו אומרים את ההלל. אם אנחנו יוצאים מתוך נקודות הללו, אז במי זה מתחייק ולמר הלל. עכשיו תראו, יש כאלה שלא רואים את זה ולא מודים בזה. וחושבים שזה צדקותי תירה. הרב גורי בשעתו, הוא סיפר שהוא בירך שהחיינו על יום העצמאות. ניגש ליהודי, תלמיד חכם, הוא שואל אותו ואמר, אז רב גורי תפס את העניבה שלו, בלועזית קוראים לזה קרבת. הוא אמר, הסמרטוט הזה אתה בירכת שהחיינו, ועל זה שהשגחה לו כי היא מחזירה לנו עצמאות בארץ ישראל, זה יותר גרוע, או אם אחד קנה גטקיס, הוא יכול לברך שהחיינו. זה דבר פשוט, אבל אולי לא כולם יודעים מה זה גטקיס, אבל יסבירו לכם. אבל על המדינה, עם ישראל שקיבל עצמאות בארץ ישראל אחרי 2,000 שנות גולה, איך ייתכן שלא נודות לשם, להיות כפוי טובה, איך ייתכן דבר כזה? וזה במסווה של חרדיות, רבותיי צריכים לדעת, שזה מלחמה נגד הכרת השגחת השם שמתגלית על עם ישראל. הרב ציור תמיד היה אומר שעצם הכרזת המדינה הייתה היה בזה קידוש השם עצום לעיני הגויים כולם. הרי הנוצרים, יש להם בעיה קשה להכיר במדינת ישראל. הם מאמינים שעם ישראל כבר גמרנו איתו. הוא נעזב, הוא גמר. הנה הוא חוזר לארצו, הוא מכונן את ממלכתו, והכמרים שלהם שאימים לבקר פה על קבר האלוהים שלהם, הם צריכים לבקש רשות לעבור את זה. אתם שומעים? זה גוף העם. זה גוף ה... בקיצור, יש להם קושיה, הם לא יכולים. יש להם קושיה. הרישות האלה מוכרחה פעם לקרוס. זה אחת מהדברים. כאילו ששם עצום מביא ירושלמי, ירושלמי מסנדל, אומר, גדול כאילו ששם מכיל השם. זה כל הפשיטה, מה אומר ירושלמי? אלא באותו דבר, נגיד שיהיה בזה גם דברים חיוביים, גם שניים, אז הצד הקדושתי, הוא צריך להכריע את הפן הזה. ולכן כלפי חוץ ודאי שיש בזה קידוש השם עצום להגויים מבחוץ, הם לא הולכים להקפיד עם אלה שהכריזו למדינה, אם הם שומרי שבת, אם הם לובשי טלית ותפילין או לא, הם יודעים ששייכים לעם ישראל, וזה מספיק כדי לערער להם את המכונה יסודות, כאילו שיש יסודות באליליות עובדי האלילים האלה. והרמב"ם כותב שמי שמאמין בהגשמת אלוהות, יש לו דין של מין. הוא אומר שחמישה הם מינים, מי שחושב שאין בורא לעולם בכלל, או מי שחושב שהוא בעל גוף, והם מאמינים בהגשמה. יש אימא וילד ורוח הקודש. שמעתם דבר כזה? היום נתפשטה עבודה זרה, מה שנקרא משפחה חד-הורית. שמעתם דבר כזה? אתם בחורים צעירים. זאת אומרת, יש אימא וילד, אין אבא. זה לקור מהנוצרי. יש אימא וילד ורוח הקודש. לקוח מהם, ומי שמאמין ככה, רמב"ם אומר שזה כפירה ביסוד האמונה, כמו שמי שחושב שאין בורא לעולם. מי שחושב שהוא בעל גוף, ולא שייך לשאול שאלות, יש אחד ויש שלוש, אפילו ילד בגן יודע ששלוש צוקריות זה לא כמו אחד. אז איך ייתכן שאחת הוא שלוש ושלוש זה אחד? זה קושיה שאין עליה תירוץ, ולא שייך לתנאי זה עם אידיוטים, מה שייך לשאול תירוץ, שלא. ילד קטן מביא שזה לא בא. כי זה נקרא מינות, וזה עומד, זה נקרא, אין ספק שהיה פה הצלה של כלל ישראל, ולכן יש חיוב הודעה, אז חוץ מזה, הרי המר"ג גם כותב בנצח ישראל, שתהליך הגאולה יהיה קודם כל צד החומרי, ולאחר מכן הצד הרוחני. נכון? לצערנו הרב, חלק מעמנו, הוא לא מודע לצד האלוקי אשר מתגלה בדברים האלה, לא חינכו, לא התקבלו, והציבור שומע תורה מצוות, ולפני 80 שנה, לפני 100 שנה, לאחר שהייתה הצהרת בלפור, חלק גדול, אולי מבחינה כמותית, עמד מנגד, לא התייחסו להצהרת בלפור, ולא רצו לעלות ארצה, ולא רק שלא רצו. אני יודע יהודי אחד שעלה מסאטמר, הם קיללו אותו לפני שהוא עלה. הוא היה גר בנחלים, קוראים לו גוטליב. והוא היחידי שניצל מכל העיר, והם קיללו אותו לפני שהוא עלה. זה גם עם הסטרה אחרי, אתם יודעים שיש חיבור, מה שנקרא, כל התור, תלמידי הגרא חיברו את זה. זה מודפס בספר התקופה הגדולה שחיבר הרב קשר, בסוף. הוא מביא שם לקראת הסוף שהסטרה אחרי לוקדת ברשתה גם אנשי תורה כדי למנוע את גילוי האמת, זה מתאים. זה קשה לנו להבין. תראו, בזמנו של מוישה רבינו, קורח, אתם חושבים שהוא היה עם הארץ או שהוא היה בר אוריין? הוא היה מנושא יערון. רואים שגם מנושא יערון אם יש נגיעה, אפשר לחלוק על משה רבינו. זה בכל דור זה ככה, לפעמים יש כל מיני דברים עקומים שהסטרא אחרי לוקדת ברשתה. לכן אם יגידו לכם, הגוד להוא אומר שלא צריכים להגיד הודעה, הגוד להוא. קודם כל, מי כתב שהוא הגוד? העיתון כתב שהוא הגוד. מה שכתוב בעיתון, אתם יכולים לסמוך על זה? מה אתם חושבים? עיתונאים הם כשרי עדות או פסולי עדות? הרב סיודה היה אומר, אילו עיתונאים היו בזמן המשנה, מסך סנדריש, משנה מונה, מפריחי יונים וסוחרי שביעית, היו כותבים גם עיתונאים. אין לסמוך על הדיווח שלהם, לא מבעיה, על ההסברים שהם עקומים, אלא אפילו על דיווח העובדתי, רבותיי, אין לסמוך עליו, אין אמינות. כי הוא רוצה לגרצות את הפריץ, או שהוא רוצה למצוא חן בעיני מישהו. בקיצור. אתם יודעים שיש הרי חז"ל במדרש, מזמן שפסקה נבואה בישראל, יושב אליהו וכותב תולדותיהם של ישראל. למה צריכים להטריח את אליהו לכתוב תולדותיהם של ישראל? יש דובנוב, יש גרץ, כתבים צבאיים ואזרחים, יש להם, למה צריכים להטריח את אליהו? כי שאף אחד רבותיי אין לו גישה אובייקטיבית לראות את המציאות. מי שמקיף משקפיים שחורות, הוא לא יודע שחורות, מי שמשקפיים לבנות, אין. הנביאים כתבו להם את האירועים, מה שהם כתבו, לא כתבו, גמרנו. לכן צריכים לזכות שיהיו לכם, שקודם שיהיה לכם רצון לראות את האמת ולהתאבק בתלמידי חכמים שמסבירים לכם ומראים לכם את דרך האמת. ברור שכל תלמיד רשאי לשאול למה ככה ולא אחרת, למה אתה אומר דעה זאת ולא דעה זאת. אני חושב שמבחינת האמת, כל רב צריך להגיד, דעה דעה, ולמה אני אומר ככה? על סמך מה אתה אומר ככה? לבסס את הדברים על בסיס מקורות הלכתיים, לא להגיד סתם סברות, זה רק במסיבת עיתונאים אפשר לומר דברים כאלה, סברות כרס. בתורה כל דבר צריך למצוא את ביטויו, או לדמות מילתא למילתא, או מקור, מה שנקרא מקור אמיתי, לא לדברים כאלה. אם כן, אין ספק רבותיי שמה שקרה אז, מה שקרה בעצם היום הזה, זה השגחת השם על עם ישראל. מי שמתבונן מה שהולך מסביב, מדינת ישראל, הייתי אומר שזו מדינה באופן יחסי יציבה בתוך הים הסוער מסביב. הארצות מסביב, הם מקדשים אחד את השני. ורבותיי, אם הם מקדשים אחד את השני, האם אנחנו צריכים להתפלל שיהיה שלום בתוך עם או לא? מה אתם חושבים? אתם לא יודעים. אז תראו, אני אגיד לכם מה שכתוב במנחת אלעזר. מנחת אלעזר זה אדמו"ר מלונקאץ'. הוא לא היה ציוני, הוא היה נגד הציוני. במלחמת העולם הראשונה באו אצלו פרנסי הקהילות ותיארו את המצב הקשה של הקהילות. הם עוד לא חלמו מה שיהיה במלחמת העולם השנייה. היה רעב, היה מלחמות. למה אתם רבנים לא גוזרים תענית ולא מתפלים תפילה? ש... אז הוא אומר להם ככה. זה לגזור תענית, אנחנו אין לנו סמכות, כמו שמובא גם משנה ברורה, בהלכות תענית, זה רק הנשיא. אבל שלום, שאנחנו נתפלל שיהיה שלום. חז"ל אומרים מסכת מגילה, אם ראית מלחיות, מלכויות מתגרות, צפי לרגלי מבשר. זאת אומרת, כל מלחמה זה איזשהו התחלת גאולה. באמת, מי שמתבונן למה שעלה במאה השנים האחרונות, מלחמת המורה הראשונה, היא הביאה בכנפיה הצהרת בלפור, מלחמת העולם השנייה, היא הביאה בעקבותיה את הכרזת מדינת ישראל עם כל שפיכות הדמים הנוראה שנתלפתה לזה. זאת אומרת, מה יצא משהו חיובי מזה? אם כן, המלחמה שהם קודשים אחד את השני, אם יהיה שלום, זאת אומרת, אתם רוצים להמשיך את הגלות, שכינת בגלותה. אז אל תתפלו, שבמלחמה... הוא חשב שעדיין לא הגיע הזמן, לא חשב, אבל בעיקרון, את העיקרון. לכן אצלנו בישיבה בחור אחד, אחרי קריאת התורה, בשבת הוא אמר, בואו נעשה משברך שכל הפלגים בסוריה יצליחו. אתם שומעים? אני אומר שירחיב את זה גם על העיראק, ועל תימן, ועל מצרים, ועל כל השכנים הרעים שם, שכולם יהנו מההתקדשות הזאת. אנחנו מרוויחים בזה, לא להתפלל שיהיה שלום. בכלל, בעיניי, מי שאני מדבר היום בשלום, בעיניי בן אדם מסכן. הוא מסומם. הוא חושב שניתן להשיג, כמו בדרך הטבע. אדם לא יכול יותר לירח, אם הפרעים לא רוצים לדעת, לא יהיה שלום, אין שלום, ולא יהיה שלום. לא מבין שאנחנו לא עושים. אין מי, הם שונאי שלום. ואם יש לנו ייסורים בארץ, זה בגלל הנהגה שלנו עושה את הטעויות האלה. מלחמת ששת הימים הייתה שעת כושר. לנקות את הארץ, מי שברח, ברח, מי שלא ברח, היו צריכים לעזור לו, לעבור את גשר חוסן, גשר ערבי, גשר אדם, מי שנוצא את שער פטמה, מי שלא אפשר לכבד אותו גם במובר יבוק על המשמעות העמוקה שיש בזה, היה אפשר לעשות כל מיני דברים. עשו משגה, ועכשיו סבלים מזה. וגם היום יש כוח בידי עם ישראל למגר, מתחשבים. היום יש, אין האלילות שהייתה בדורות הקודמים, אבל יש עבודה זרה ששמה דמוקרציה. שמעתם דבר כזה? כאילו שדמוקרציה זה כאילו שזה דרך חיים. זה צורת של מונרכיה. כל מה שיש הפנימות, עם ישראל במו ידיו, היום בעזה, נותנים להם אספקה, חשמל בחינם, מלט, והם חופרים מהרב ונותנים להם עוד... בתור שיוכלו, דברים שאי אפשר, אומר איזה מדינה בעולם בחמשת מחבלים, רק מדינת ישראל, נותנים להם רבבות כלי נשק. דברים לבתי שאי אפשר להבין את התמונות. וזה אנחנו במה ידענו, לכן אין לנו שלום. יש עוד כמה סיבות, אבל זה המדינות העקומה. אנחנו צריכים לקוות שהקבוח יפקח את העיניים, לא שיש שלום בתוכם, שהם יחצשו אחת השני. שהקבוח יפקח את העיניים של הנהגת המדינה, וידעו שעם ישראל חוזר לארצו, הוא בונה את התשתית החומרית, ולאחר מכן צריכים להפוח על זה את הרוח הקדושה. ולכן, בני תורה שכמותכם, זה חשוב שכל בחור ינצל את זמנו כל יום, ולא יגיד אני אלמד מחר. מה שאתה צריך לעשות היום, אל תתחיל מחר. זה פסיד עד לא אדר. הגמרא בבא בתרא אומרת שמלמד שלא מלמד נכון, פסיד עד לא אדר. לעלות במלות התורה, אם זה בהלכה, ואם זה בהשקפה, אמונה אמיתית רבותיי, ברוך השם שאתם זוכים להתחנך פה להשקפת עולם אמיתית, לראות את גודל השגחת השם, אומר גם ההודעה ביום הזה היא מעומק הלב, ואם מודים לשם על מה שעבר, ממילא זה גם סיכויים לקראת עתיד, שהרוח הוא בשביל אותם הצדיקים, בשביל אותם הישרים, ישפוט שלום אמת על עמו, ושנזכה בקרוב לניקיונה של ארצנו מכל המחבלים רבותיי, לא להשאיר אותם פה. אלא לעזור להם להתיישב בארצות מוצאם. מישהו פעם שאל אותי אם אני דוגל בזכות השיבה. אמרתי, ודאי שאני דוגל בזכות. כל עם צריך לשבת בארץ שיועדה לו מפי הגבורה. לנו ארץ כנען, ולהם חצי האי ערב. יש פה סך הכל 2 מיליון, 2.5 מיליון, 3, לא יודע. מה זה 3 מיליון עם כל המיליארדים ששופכים שם בשביל כלי משחית? יבנו להם אוהלים, יקנו לכל אחד גמל עם עז. בסעודיה יש מרחבים עצומים ליישב אותם שם, ואני בטוח שאם יצטרכו לבנות איזושהי עורבה לגמלים, ממשלת ישראל תהיה מוכנה לבנות, אבל בסעודיה לבנות, לא פה. היום יש שטחים נרחבים גם בסוריה, הרודנצ'יק שם מכשיר שטחים נרחבים. אפשר לבנות אוהלים ככה. ויעזור להם שם, אם יבינו את זה, להם אינם ולהם יהיה שקט. כל מה שלא יבינו זה, אז אין סיום. בכל ברוך השם שאתם צריכים לדעת מהי האמת, ונדע להודות לשם על היש ולכבוד לקראת הטוב, ואני מאחל לכם עלייה בעולמה של תורה, שתהיו שקדנים ושתהיה לכם אהבת תורה, זה לא פחות חשוב מאשר הכמות. כל בוקר שאתם מברכים, והערב מהר שמלכינו, שיהיה לכם חשק ורצון ללמוד ולנצל כל יום בזכות לימוד התורה, וברוך ישבית את מדינינו, יסלק את שונאינו, ונזכה בקרוב לראות בישועת השם על עמו.